דף פי עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה שומרת יבם שנפלו לנכסים. האמת היא ששורש הנידון של המשנה שלנו נובע מזה שבעצם כל יבמה, כפי שדובר, יש לה זיקת ייבום. הזיקה הזאת בעצם עושה אותה ספק נשואה. ומכיוון שבהגדרה יש לנו ספק אם היא תתייבם וממילא היא תהיה נשואה, או שאיננה תתייבם, תחלוץ, ואז היא איננה נשואה, אז אותה שומרת יבם שנפלו לה נכסים בזמן שהיא שומרת יבם, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. המכר, מכר, המתנה, מתנה, והכל נעשה לכתחילה. ובתוספות, בדף ה-ח עמוד א', בדיבור המתחיל סיפה, תוספות כבר עומד על הדברים, למה בית הלל, במקרה שמה במשנה של אישה מאורסה, שנפלו לה נכסים, בזמן שהיא מאורסת, אומרים בית הלל לכתחילה לא תמכור, ואם מכרה, המכר קיים. וכאן אנחנו באים ואומרים לכתחילה, היא רשאית לבוא ולמכור, מה ראית לחלק? אומר על זה תוספות, שמכיוון שלגבי אישה מאורסת באופן הנורמל, במסלול הטבעי, היא הולכת לנישואים. אבל מכיוון שהולכת לנישואים, באים בית הלל ואומרים, הרי הבעל הרי בסופם של דברים אמור לרשת את אשתו, והיא ארוסתו, והיא בדרך לנישואים, לכתחילה לא תמכור. כאן, מכיוון שכל המצב הוא מצב המסופק, גם בית הלל באים ואומרים, לכתחילה רשאית לבוא ולמכור. אומרת המשנה מתה. מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסים והיוצאים ממה? כל אישה, יש לה בכתובה שלה את הנכסי צאן ברזל, את אותם נכסים שכתובים בכתובה, שהנכסים האלה היא הביאה מבית אביה, והבעל קיבל עליהם אחריות. יש לה נכסי מלוג, זה אותם נכסים שהיא מכניסה ומוציאה, הקרן שלה, הפירות שלו. חוץ מזה, בכתובה יש לה מנה 200 ותוספת כתובה, כפי מה שדובר ביניהם. אומרת המשנה, מתה. מה יעשו בכתובתה? דהיינו, מה יעשו עם הנכסי צאן ברזל שלה? זה השאלה, מה עושים עם זה? מי מקבל את זה? האם יקבל את זה היבם? או שמה אולי יקבלו את זה היורשים שלה, אולי אבא שלה, האחים שלה וכדומה. היבם עומד במקום אחיו. הרי אם אח שלו היה חי, אז אח שלו היה יורש אותה. והיא יש לה זיקת ייבום אליו. היא הרי למשל להתחתן עם כל העולם לא יכלה, כי יש לה זיקת ייבום, היא לא היה פה עדיין חליצה. אז מה יעשו עם אותם נכסים? מה יעשו עם הנכסי מלוג, הנכנסים והיוצאים עמה? מי מקבל את זה? כתובה זה נכסי צאן ברזל, מה שכתוב בכתובה. כתובה זה מה שכתוב בתוך הכתובה. אומרת המשנה בית שמאי אומרים, יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב. יורשי הבעל דהיינו היבם, או היבמים, במידה ויש כמה אחים, עם יורשי האב, כי באופן נורמל, אישה יבמה זו אישה שאין לה ילדים. אז מי היורש? אבא שלה. ובתקווה שאם היא מתה, אז אבא שלה גם כבר מת. אז ממילא מי היורשים? זה היורשים של האבא. האחים שלה, האחים שלו וכדומה. זה הביטוי של המשנה. אז לכאורה כתוב, פה יחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב פשוט. ובית הלל אומרים, נכסים בחזקתן. באים בית הלל ואומרים, תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה מדבר על הנכסים, דהיינו נכסי צאן ברזל, בחזקתן. הכתובה, המנה 200, התוספת כתובה, בחזקת יורשי הבעל, כי הרי הבעל הוא המוחזק בכתובה, אז יורשי הבעל הם המוחזקים. כמו כן, נכנסים, נכסים הנכנסים והיוצאים עמה, אותם נכסי מלוג, בחזקת יורשי האב. היורשים של האישה הם המחזיקים באותם נכסים. כי הרי זה נכסים ששייכים לאישה. אז אני אומר שהיורשים שלה הם המוחזקים בדבר, ולכן הם רשאים לקבל את, את החלק הזה בירושה. זה הקריאה של המשנה, באלף. קצת יותר בהבנה, יש כאן מחלוקת בית שמי ובית הלל. א', צריך להבין על מה בית שמי ובית הלל נחלקו. על הנכסי צאן ברזל או על הנכסי מלוג. אנחנו חוזרים שוב על התבנית של המשנה, זה צריך שיעור עיכול. אנחנו במשנה מדברים על אותה שומרת יבם, שמתה בתקופה שהיא שומרת יבם, שבהגדרה דינית יש לה זיקה כלפי היבם, אבל מאידך אי אפשר לבוא ולומר שהיא אשתו. אבל גם אי אפשר להתעלם מהנוכחות של היבם. ברור לכל שבמידה והאישה הזאת הייתה מתה בחיי בעלה, הבעל הוא היורש. השאלה איפה אנחנו ממקמים את היבם בתוך הדבר. באים בית הלל ואומרים, יחלויקו. בית שמאי אומרים, סליחה, יחלויקו. ובגמרא ביבמות, מה? אחרי שהיא מתה. אולי הוא נחשב עומד במקום אחיו? לא, לא ראוי. הוא עומד במקום אחיו. מה הוא צריך לעשות? עצם המציאות שלו, הרי בלי לעשות כלום היא לא יכולה להינשא עם אף אחד אחר. זאת אומרת שהוא עומד במקום אחיו הזה כאילו שעה חי. הוא היום ה...
אם הוא היה מקטר,
הוא אם הוא היה מקטר. אישה לא יורשת את בעלה. אישה לא יורשת גם אם אין אף אחד. אישה לא יורשת. יש לו זיקה. מה זה אומר שהיא שומרת יבם? מה פורש? כשאדם אשתו מתה, מה יש אחרי שהיא מתה? גם כלום. ועל הכלום הזה הוא יורש אותה. מה היה? ושמה אשתו. אז הם באים בית שמי ואומרים,
יש עליה איסור להתחתן עם אחר, אבל אין פה איזושהי חיבול בנושא הרכוש.
מי אמר? למה לא?
כל עוד הוא לא כנס אותה,
הוא לא משתלט על הרכוש. כל זמן שהיא הייתה, אז נסביר ככה. יש גמרא ביבמות בלמד חט, הגמרא שואלת מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה. הרישה של המשנה אומרת, שומרת יבם שנפלו לנכסים, מודים בית שמאי ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים. אז מי בא לנכסים? האישה. ללא יוצא מידר, אין הבדל בשום דבר. מוכרת ונותנת וקיים, מה בא לה? מיד אחרי זה מתה, מה יעשו בכתובתה? מה השאלה? זה שאלה לכל דבר, הרגע ככה הסברת. למה? לא, כתובה זה
נכסה.
הבנתי, כתובתה זה לא מה שאנחנו מבינים עליה 200. כתובתה זה הנכסי צאן ברזל שלה. הכספים שהיא כתבה בכתובה, אומר רש"י, בכתובתה, בנדוניה שהכניסה לו, ושמעתן לו בכתובתה וקיבל עליו אחריות. ורשאי להוציאם, זאת אומרת, הוא עושה עם זה מה שהוא רוצה, והוא מחויב להעמיד לה את הסכום. לא מדובר פה על המנה 200 לפי רש"י.
זה לא סופר. הרי שבאת, הוא עדיין מוזר, כי הסיפה מדברת זה משהו שהכניסה לו. כאן זה משהו שנכנס אחרי שהוא מת.
עוד פעם.
אותה ש... הרישה, מה מדברת על הרישה?
הרישה מדברת על אותה שומרת יבם בזמן שהבעל מת.
ועכשיו היא קיבלה משהו.
יפה.
זה לא נקרא נכסים ויוצאים עמו. אתם
יודעים מה שכתוב
בסייפה, זה כשהכניסה לו בשביל
נצויים. נו, לאח שלו.
מה? מתה, מה יעשו כתובה בנכסים וכו'. אבל זה לא דומה לרישה, אבל יש שם דבר נכסים שלא היו בכלל.
כשהם התחתנו וכשהוא מת, הם לא היו בכלל. ומה עם הכתובה שלה?
זה היה, זה מה שהיה.
וזה היא לא יכולה למכור.
לא, 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 לא,
והדין הוא פשוט שכן. וזה שואל את הגמרא במסכת יבמות. שואל את הגמרא, למה ברגע שאתה אומר שהיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה עם הכסף, ובמשפט
הבא... זה לא היה
שלא
פעם, זה נפל
אליה ואת אומרת. הבנתי. ואנחנו מוסיפים ואומרים שגם מה שהיה היא יכולה להשתמש. זאת שאתה לא צודק. אבל זה הדין. לא מדובר על מנה 200. מדובר על נכסי צון ברזל. אני כל הזמן מרגיש, זה אותו, מוכרחים להתרגל. כתובה לא מדבר על המנה 200, גם מנה 200, אבל מנה 200 לא מעניין. אגב, למה לא מגיע למנה 200? אז מה? אבל בין הזמן שהוא מת לזמן שהיא מת, היה צריך לתת למנה 200. אמר זה שום דבר. צריך מעשה, אמירה זה שום דבר. אומר רש"י, דיבור מתחיל בית שמאי אומרים, ויבמות פרק החולץ כמפרש, מי שנה רישה, כשהיא קיימת דלא פליגי שאין לו כוח בהם, ומי שנה סיפה כשמתה, אמרו בית שמאי, יחלקו יורשי הבעל בהם. הגמרא שם אומרת שלוש וקימצות. סיפור א', אומר רש"י דבר נוסף, זה לא כל כך מעניין עכשיו, אומר רש"י דבר נוסף, הוא מפרש נמי, דווקא נקת יחלוקו יורשי הבעל, עם יורשי האב, על מה מדובר? על הנכסי מלוג. אבל יורשי האב לא יחלקו בכתובת הבעל. ואף על גב דנקת רישא, מה יעשו בכתובתה? תניא ושפקא. אומר רש"י, כל הנדון בבית שמאי זה רק על הנכסי מלוג. הנכסי צאן ברזל גם לפי בית שמאי, מילתא דפשיטא שזה שייך ליורשי הבעל ולא ליורשיה, לא לאביה. ככה מציג רש"י את הדברים. באים בית הלל ואומרים, נכסים, נכסי צאן ברזל בחזקתן. מי זה חזקתן? אומר רש"י, יש גמרא בבבא בתרא. הגמרא שמה בדף קוף נ"ח, כמעט בסוף המסכת. דנה הגמרא, מה קורה אם נפל הבית עליו ועל אשתו? ומה הסיפור? אם הבית נפל עליו ואחרי זה באשתו, אם קודם הוא מת ואחרי זה אשתו, אז היורשים שלה, מגיע להם את הנכסים שלה. אבל אם הבית קודם נפל עליה, אז היא מתה ואחרי זה הבעל מת, אז הוא ירש אותה. והיורשים שלו יורשים את הכל. מה עושים? ושם גם כתוב הנכסים בחזקתן. ושם כתוב נכסים בחזקתן. ושם מבואר מה זה בחזקתן? מחלוקת. יש אומרים יורשי הבעל, יש אומרים יורשי האישה, ויש אומרים מחלקים בין יורשי הבעל ליורשי האישה. כך מביא רש"י ותופו קצת יותר והרחבה אצלנו למעלה, פירש בקונטרס. דחייך דפליגי המוראי בפרק מי שמת. בנפל הבית עליו ועל אשתו דקטן אינם יעתם נכסים בחזקתם ואיכה למד אמר בחזקת יורשי הבעל לפי שהיו באחריותו ואיכה למד אמר בחזקת יורשי האב לפי ששלה היו ואיכה למד אמר שהיו בחזקת שניהם ויחלוקו אחנה מפליגי אחה אומר על זה תוצאות ואין נראה לרבין אותם אלא אחה כולם עמודו שם בחזקת יורשי הבעל דהיוון כבר היה מוחזק בנכסים קודם מיטתה משעת מיטת אחיו שהוא יורש דהן לה ניקח כתובה כלל, עד שתחלוץ. זאת אומרת שרבינו תם בא ואומר שהאמת היא שהיוון עצמו נקרא מוחזק בנכסים, כי הוא עומד תחת אחיו. וכל זמן שלא היה מעשה חליצה, אז היא, מה שקראנו, יש זיקה, היא מחוברת אליו. אז הוא היורש הטבעי. ואם ככה, אין מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל מה קורה בנכסי צאן ברזל, לפי רבינו תם. יש אחרי זה חלק נוסף, וכתובתה, הרי מגיע למנה 200, מגיע לתוספת כתובה. כל מה שמנעתי ממנה, כי אמרתי, אולי היא תתייבם. עכשיו שהיא מתה, אז מתברר שהיה מגיע לה משהו. אז זה אני אומר, אבל ממי רוצים להוציא? מהבעל. אבל הוא מוחזק בכסף, אז זה נשאר של יורשי הבעל. מה עושים עם הנכסי מלוג? נכסים הנכנסים והיוצאים ממה? בחזקת יורשי האב. של מי שייך הנכסי מלוג? לאישה. אז אם זה שייך לה, אז היורשים שלה מקבלים, כך באים בית הלל ואומרים. אמת. 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 אז נצטרך לבוא ולומר, כמו שתוספות אומר בסוף, לא על זה. אבל תוספות אומר, אבל על הכתובה לא הוצרח טעם. שהדבר פשוט הוא דעה ובחזקת הבעל, צי מנכסי צאן ברזל. אמת, יש חלק שזה פשוט לנו. יש חלק שנכון שרשי מציג שזה מחלוקת, ולפי רשי הרבה יותר פשוט, הלשון של המשנה נכסים בחזקתן. אבל גם לפי תוספות נצטרך לומר, שזה שונה בכל זאת מהכתובה. זה ברור, וזה בא בגלל אילוצים, בגלל מצב מסוים. מסיימת המשנה ואומרת, בדין אין שום הבדל, לפי רבינו תם. לפי רשי, הבדל מהותי, מי מקבל את זה? יש הרי מחלוקת, יכול להיות יחלוקו, יכול להיות בכלל יורשי האישה, לעומת כתובה שזה בעלי תמיד אצל יורשי הבעל. לפי רבינו תם. מי זה המשנה? כן. נכון. לפי רשי לא. זה שלוש שיטות, מה זה חזקתן? אז חזקתן זה מחלוקת המוראים. זה פתוח. לצורך העניין, נגיד עכשיו יחלויקו, כדי לא... לעומת הכתובה, שזה ודאי שייך לירושה הבעל. אומרת המשנה, הניח אחיו מעות. הניח אחיו מעות בירושה. ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. הייתי מציג את המשנה עכשיו, לא בתור מצב שהאישה הזאת כבר התייבמה. לא אכפת לי לקרוא את המשנה בתור אישה שחלצו לה. או אישה במעמד של שומרת יבם. יש כאן עכשיו כך וכך אחים. נאמר לצורך העניין שיש לנו אח אחד, שהוא נקרא היבם. האח השאיר כסף. מה עושים עם הכסף? ילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. כי בעצם הכסף הזה משועבד לכתובתה של האישה. אז אני לא יכול לממש את זה. אני יכול לשמור על זה, לקנות בזה קרקע, והם, היורשים, ימשיכו לאכול פירות. מה קורה אם יניח פירות התלושים מן הקרקע? אותו דבר, זה הרי עומד כמקום שממנו יוכלו לגבות את הכתובה. אז היא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. המחוברים בקרקע, מה קורה אם הוא ישיר? דבר שכבר מחובר, אמר המאיר, שמין אותם. כמה הם יפים בפירות, כמה שווה הפרי, וכמה הם יפים בלא פירות. דיינו, השדה הזה, כמה אפשר למכור אותה כשהפרי עליה, כמה אפשר למכור אותה בלא הפרי, והמותר, שזה גם נחשב משועבד לאישה, היא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. כי כל הפירות שגדלו ברשות המת, הרי הם אחראים לכתובתה. כך לומד רבי מאיר. והחכמים אומרים, לא, אין כן הדברים. פירות המחוברים בקרקע שלו. הגמרא תברר את זה בדף פי ב', והגמרא תגרוף שלה. אבל כרגע אנחנו קוראים משנה. פירות המחוברים בקרקע שלו. התלושים מן הקרקע? כל הקודם זכה בהם. מי זה נקרא כל הקודם? קדם הוא היבם זכה, קדמה היא אשת המת, היא לקח בהם קרקע והוא אוכל פירות. אם היא תפה את זה מחיי בעלה, אז גם עוד דבר שעומד כמשועבד לכתובתה. ברור שאדם מהרחוב לא יכול לבוא ולתפוס. קנסה, מה קורה אם אותו יבם כנס את יבימתו? הרי כי אשתו לכל דבר, ובלבד שתהיה כתובתה נכסי בעלה הראשון. את הכתובה מממנים מנכסי בעלה הראשון. הגמרא תשאל פשיטה, הגמרא תברר. מסיים את המשנה, לא יאמר לה היבם, הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו אחראים לכתובתה. הוא ירש את אחיו, הוא רוצה עכשיו למכור קרקע של אחיו, אבל זה משועבד לאישה. אז הוא בא ואומר לה, הנה בבקשה, אני שם לך מזומן. כמה הכתובה? 100,000 דולר? הנה 100,000 דולר. עכשיו אני יכול לממש את שאר הנכסים. בלתי אפשרי. בלתי אפשרי כי הכל משועבד. וכן לא יאמר אדם לאשתו, בכל אישה, הרי כתובתך מונחת על השולחן, אלא כל נכסיו אחראים לכתובתה. הגמרא תסביר שכל זה כדי שלא יהיה קל בעיניו להוציאה. ששוב, הרי אם יהיה כסף מוכן, אז יום אחד היא קצת תרגיז אותו. אז הוא יגיד, לקחי הכסף והביתה. ככה הוא יודע שלך תדע מאיפה יצא הכסף. אז הוא יושב רגוע. גירשה, אין לה אלא כתובה. אם הוא גירש את יבים טוב, אין לה אלא כתובה. עוד פעם? הכל מהנכסים של האח. היא חזירה, הרי ככל אנשים, ואין לה אלא כתובה בלבד, דהיינו כמו הכתובה הראשונה, והגמרא תסביר כל מה המשנה, מה היא עושה פה בכל החלק הסופי של המשנה, מה החידוש, אם יש חידוש. אומרת הגמרא, וכאן מתחילה לה הסוגיה, היא באה אלו, שומרת יבם שמתה, מי קוברה? בכל אישה שמתה, למדנו לילה בדף ממזיין עמוד ב' שהבעל כנגד הכתובה חייב בקבורתה. במקרה שלנו, שומרת יבם שמתה, יש פה שני יורשים. יש האח היבם ויש היורשים שלה, מה שנקרא יורשי האב. על מי מוטל האחריות לבוא ולקבור אותה? מבארת הגמרא, יורשי הבעל קברלה דקיירתי כתובתה, מכיוון שהם הרי יורשים את הכתובה, אבל להם כמו על הבעל מוטלת הקבורה, כי הרי תקנו קבורה תחת כתובתה. עוד דילמה, יורשי אב קברלה דקיירתי נכסים הנכנסים והיוצאים ממה. הרי בתילל הסבירו שאת הנכסי מלוג מקבלים יורשיה, אז אלה שיורשים את הנכסי מלוג שידאגו גם לקבורה שלה. אומרת הגמרא, אמר רב עמרם תשמע דתניא, שומרת יבם שמתה, יורשיה, יורשי כתובתה, חייבים בקבורתה. אז כתוב פה שמי צריך לדאוג? יורשיה, יורשי כתובתה. האח של המת, דהיינו המכונה יבם, הוא זה שצריך לדאוג לקבורתה, כך כתוב פה. יורשיה, יורשי כתובתה. מי יורש את הכתובה? היבם. ועכשיו שהיא מתה, מי יורש את הכתובה? מי יורש את הכתובה? אז במשנה ראינו שהיבם. אז מכיוון שהיבם הוא יורש, אז עליו מוטל חובת הקבורה. לא יודע, הביטוי הזה יורשה יורשי כתובתה. אמר הבעיה, תיאורטית יכול להיות לבנים. אמר הבעיה, הוא אין לו בנים ולא יש, אז כבר היא נחשבת שוב יבמה, להקים שם לאחיו. זאת אומרת, לא מעניין מה יש לה, מעניין מה יש לו. שומע, שומע, לא יודע, אבל אולי בשביל זה יש פה א' קטנה כזאת. אומרת הגמרא, אמר הבעיה הפננה מטלינה. לפי בית הלל, יורשיו, דהיינו היורשים שלה, משפחתה. כל האינטרסים כשהוא חי, מתה, הבעל מתה האינטרסים. אמר הבעיה, הפננה המתנינה. אומר הבעיה, גם אנחנו למדנו ככה. וזה לא צריך להגיע לברייתא, יש לי משנה מפורשת. אומרת המשנה, בדף צדיקי עמוד ב', אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, ומעשה ידיה שלהן, והם חייבים בקבורתה, אלא מי קובר אותה? יורשיה, יורשי כתובתה, חייבים בקבורתה. ואיזה אלמנה שיש לה שני יורשים? הווה אומר, זו שומרת יבם. ברור. מדויק.
קודם רק לא ידענו בין הבנים שלו לבין השומרת יבם. הרי לה אין בנים, כי אם שומרת יבם, אז אין הילדים. יש לו ילדים.
אז איך היא שומרת יפם? הפשט הוא כזה, כך כתוב במשנה. המשנה באה ואומרת, אלמנה ניזונת ממכסי יתומים. אלמנה ניזונת ממכסי יתומים מדובר על ראובן שהיה לו ילדים מאישה אחרת. מתה אשתו. הוא נשא אישה שנייה, ובאישה הזאת היא לא היה לו ילדים, לצורך הדוגמה. עכשיו יש כאן אלמנה, הוא מת. מי צריך לדאוג לפרנס אותה? אלמנה ניזונת מנכסי יתומים, מהיורשים. ומכיוון שהיא ניזונת מהיתומים, ומעשה ידיה שלהם, תקנו רבנן, שאת המעשה ידיים שלה נותנים להם, כדי שלא יהיה איבה. ואין חייבים בקבורתה. ואין חייבים, היתומים האלה לא צריכים לקבור אותה. אז מי כן יקבור אותה? יורשיה, יורשי כתובתה, חייבים בקבורתה. הילדים שלה, שהיה לה מבעל אחר, הילדים שלה צריכים לבוא ולקבור אותה. יורשיה, יורשי כתובתה, מאיפה יש לה יורשים? אז זו שיש לה ילדים מאחר. אבא שלה, אח שלה, יורשיה, יורשי כתובתה, הם חייבים בקבורתה. הנה כתוב פה במפורש, שמי צריך לקבור אותה? מי יורש את כתובתה? אומרת הגמרא, ואיסו היא אלמנה שיש לה שני יורשים, ואומר זו שומרת יוון. אז הנה כתוב שבשומרת יוון מי צריך לקבור אותה? מי שיורש את הכתובה. ומי יורש את הכתובה? היוון, אז הוא צריך לקבור אותה. הביאור הוא כזה, הביאור הוא כזה. ודאי שהמשנה שמה לא מדברת על שומרת יוון. אם המשנה הייתה מדברת על שומרת יוון, אז אין כאן נידון, הרי מדובר על אדם שיש לו יתומים. אדם שיש לו יתומים, אין לו שומרת יוון. אין דבר, אין מצב. אין מצב. כתוב יתומים, כתוב. זאת אומרת שבמשנה שמה ודאי שהמקרה, כמו שהסברנו, מדובר על אדם כזה, שמת והשאיר אחריו אישה, והילדים שלו מאישה אחרת צריכים לפרנס אותה, לדאוג לכתובה שלה, ומקבלים את מעשי ידיה, והילדים האלה לא קוברים אותה. מי קובר אותה? היורשים שלה של כתובתה. לא זה הנידון שלנו. הנידון זה מה שאתם שאלתם קודם. יש כאן מטבע לשון, יורשיה יורשי כתובתה. ממתי לאישה יש שני יורשים? יש יורשיה, ובין היורשיה יש את מי שיורש את כתובתה. מי שיורש אותה גם יורש את כתובתה. אז היה צריך להיות כתוב, והם חייבים בקבורתה, אלא יורשי כתובתה. או, אם היו מתייעצים איתי, יורשיה. מה זה יורשיה, יורשי כתובתה? זה מה שכאב לגמרה. כמו שאתם הערתם למעלה. אומרת הגמרה, מדובר על מי זאת. המשנה רומזת דרך אגב, שבאישה כזאת שיש לה שני יורשים, מי זה? אותה שומרת יוון, היורשים שלה, וזה נקרא יורשי כתובתה, כי ביורשים יש את היוון ויש את האבא שלה, לצורך העניין. היוון ואביה, אב יורשיה, אבל לא כל היורשים, רק יורשי כתובתה. מי יורש את כתובתה? היוון, העומד מצד האח שלו. אז היורש הזה מחויב לבוא ו... הנה הוכחה מהמשנה לדין שלנו, שחובת הקבורה מוטל על מי שמקבל את הכתובה. אומרת הגמרא, אמר רבה, וכאן מתחילה לה הסוגיה, ולימה אך אני יורש אשתו, אין אני קובר. יאמר היוון, את אח שלי אני יורש, מה אני מחותן עם האישה שלו? מה פתאום שאני אבוא לקבור אותה? יש לי מעמד של יורש, אין לי מעמד של קברן. אומר רשי, לא הייתי אומר אם לא מה שאתה אמרת עכשיו, אבל אומר רשי, אך אני יורש, כתובה זו שאני יורש, אין כאן מנידוניית אביה כלום, אלא 200 ותוספת שכתב לה אחי, ואין אני יורש אותה, אלא אחי. בא היוון שלנו ואומר, תגידו, מה אני מחותן איתה? מילא אם הייתי מקבל את הנכסי צון ברזל שלה, אז יש לי סיבה לבוא ולתת לה כתובה. מילא הייתי יורש את הנכסי מלוג שלה, יש לי סיבה לבוא ולדאוג לקבורתה. איזה סיבה שאני אדאג לקבורה שלה? הרי מה אני מקבל? אני מקבל את זה שאני לא צריך לשלם את הכתובה של האח שלי. אבל של מי זה? זה של האח שלי. מה פתאום שאני אדאג לה? כך לומד רש"י. רגע. כך לומד רש"י. תוספות לומד שכשאני אומר שהוא יורש, הוא יורש גם את הנכסי צאן ברזל. אומר תוספות, ולאמא אח אני יורש. לפירוש הקונטרס פריך שפיר, אח אני יורש. דייני יורש מנכסי הכלום, אלא מנה 200 של אחי. אם כך אשתו, אין אני קובר, נפלא. אבל לפירוש רבינו תם דמידוניה לכולה על מה בחזקתו, וגם את הנכסי צאן ברזל הוא יורש, אינו מיושב כל כך וכולי. אומר תוספות, וזה המשפט שאתה אמרת, וצריך לפרש דהכי פירושו, ולמה אח אני יורש, כלומר, זכותו של אחי אני יורש, כמו שהיה עושה הוא, אם היה קיים. ומה היה קורה אם הוא היה קיים? היה לוקח את הנכסי צאן ברזל, גם אני לקחתי. אבל חובתו לקבור, לא הרש. אני הסכמתי לקחת זכויות, ממתי אני צריך לקחת חובות של אח שלי? אח שלי התחייב שיקבור אותה, אני לא התחייבתי. כך לומד תוספות את הדברים. בא רבא בקיצור ואומר, מה פתאום לבוא ולהטיל על היבם את חובת קבורתה? עונה הגמרא, אמר לאביי, משום דבאים עליו משני צדדים. למה? כי אני טוען לו ממון נפשוך. אם אחיו יורש, יקבור את אשתו. אם אינו קובר את אשתו, ייתן כתובתה, מאיר עתיק. באים עוברים לו, באים ואומרים לו כך, שמענה ידידי, אם אתה אוכב את עצמך כעומד במקום אחיך, ומכיוון שכן, אתה לא צריך לממש את כתובתה, אתה לא חייב לה כתובה, כי כאילו שהאח חי, והרי אם האח חי הוא לא משלם כתובה, אם האישה מתה בחיי הבעל, הבעל לא משלם כתובה, אז אם אתה נכנס לנעליים של אח שלך וזה כאילו שהאח חי, אז תיתן לה כתובה. אז תיתן לה כתובה, זה לא בגלל זכויות וחובות. אז תקבור אותה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. אלא מה אתה טוען? לא, אני ירשתי את אח שלי לזכויות. חובות לא ירשתי. אני מה פתאום, זה לא נקרא חי? אני יורש. אה, אתה יורש? יורש צריך לשלם כתובה. החוב הראשון שיש ליורש זה לממש כתובה. אין בעיה, אל תקבור, תן כתובה. זה המון אפשר שאומרים לו. ומכיוון שאתה הרי לא רוצה לתת כתובה כי את זה זה מגיע לך, אז בבקשה, תדאג לקבורה. אומרת הגמרא, זה עדיין לא מספק אותנו. אמר לי, עוד פעם, אביי בא וטוען לרב יוסף, שאני בא אליו משני צדדים לרבה. אמר לי בחזרה, אחי קאמינה, לא הבנת אותי. אך אני יורש, את אשתו אין אני קובר. אני באמת יורש את אח שלי, ואם אני יורש אני לא צריך לקבור את אשתו. למה? כי לא קיבלתי ממנה שום דבר. הרי אני יורש רק את הכתובה ששייכת לאחי. איי ואם, ואם משום כתובה, מה תבוא ותאמרו לי? אין בעיה, אז אם אתה יורש, תשלם כתובה. ואנחנו ניקח את הכתובה ונקבור אותה. לא ניתנה כתובה לגבות מחיים. הרי כל זמן שהיבם קיים, זה כאילו המת חי. וכל זמן שהמת חי, אין פרשה של כתובה. אז לכבוד מה אני אתן לכם כתובה? אומרת הגמרא, רגע, מה שמעת לדעת למדרש כתובה? מי זה ששמעת שאומר שאם הבן אדם חי הוא לא צריך לשלם כתובה? בית שמי. ושמין לנו לבית שמי דאמרי, שטר העומד להיגבות כגבוי דמי, אז נמצא שהיא מוחזקת כנגד כתובתה. ולכן, או שתתחייב בקבורתה, או שתיתן ליורשיה את הכתובה. ואנחנו מסבירים. מדרש כתובה מסביר רש"י, בתוך הכתובה כתוב, לכשתנשאי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי. ברגע שתנשאי למישהו אחר, את תבואי ותקחי את מה שכתוב לך בכתובה. מתי היא יכולה להינשא לאחר? כשהבעל מת. גרש. כשאין עליה. מה קורה כשהיא שומרת יבם? היא לא יכולה להינשא לאחר. זה אומרת הגמרא. מכיוון שאני דורש מדרש כתובה, אז לבוא ולטבוע כתובה היא לא יכולה. כי אם היא רוצה לבוא ולטבוע כתובה, אנחנו בבעיה. גברתי, הכתובה ניתנת רק למי שרשאית להינפה לאחר, ואת הרי אינך רשאית להינפה לאחר. אז מה תבואי ותמרי? בסדר. אז אם עכשיו אני לא רשאית להינפה לאחר, אז באנו ואמרנו, אז למה שהוא יהיה חייב לקבור אותה? התשובה היא, כי כל העומד לגבות כגבוי דמי. אותם בית שמאי באים ואומרים, שטר עומד לגבות. זאת אומרת שהיא נחשבת מבחינתנו מוחזקת בדבר. ומכיוון שזה נחשב מוחזקת על הממון, אז ממון נפשוך. או שאתה קובר אותה, או שהיא מוחזקת בכתובה והיא תדאג לעצמה. וכך מביא רש"י. והנכסים, ושמים לבית שמאי שמי שיש לו שטר חוב על חברו, הוא מוחזק בנכסי הלוי ויותר ממנו. ממילא כגבוי דמי והנכסים בחזקתה. הילקח מינה קיירית, אתה יודע מה התשובה? היבם הזה שהיום מקבל את הכתובה, בעצם הוא יורש אותה עצמה. הוא יורש אותה עצמה בגלל שהיא מוחזקת בדבר. ולמה היא מוחזקת? כי כל עומד לגבות כגבוי דמי. דתנן, והגמרא מביאה את המקור לדברים. מתו בעליהן עד שלא שתו. מדובר על אותה סוטה שלקח אותה הבא לירושלים. ובדרך מת בעלה, בית שמאי אומרים נוטלות כתובה ולא שותות. ובית הלל אומרים או שותות או לא נוטלות כתובה. עוצרת הגמרא ואומרת או שותות, והביא האיש את אשתו אל הכהן אמר רחמנא וליכא, הרי הוא מת, איזה שותה? אומרת הגמרא, אלא מתוך שלא שותות, לא נוטלות כתובה, אין לכן אמי לפי בית הלל, אישה שמת בעלה לא יכולה. אבל מה אומרים בית שמאי? נוטלות כתובה ולא שותות, והמאי? ספיקה הוא ספק זנוי, ספק לא זנאי. וכעתי ספק הוא מוציא מדי ודאי. הרי הבעל ודאי מוחזק במעות, היורשים ודאי מוחזקים בכסף. אתה רוצה מחמת הספק, אולי הוא חייב לכתובה, אם היא לא זינתה. אבל אם היא זינתה, אז הוא לא צריך לשלם לכתובה. אז איך אתה יכול להוציא? בהכרח. כסב רבית שמי, שאתה עומד לגבות, כי גבוי דמי. אז ברגע שהיא עומדת לגבות כתובה, לא הם מוחזקים, היא המוחזקת. אין כאן המוציא. ומכיוון שאין כאן המוציא, אז היא נוטלת את כתובתה. לענייננו הבינה הגמרא, מה קורה אצלנו, למה אנחנו באים ואומרים שהיבם, היורש של האח, הוא זה שחייב בקבורתה, כי כל העומד לגבות כגבוי דמי, אז מבחינתנו האישה הזאת היא מוחזקת בכתובתה, ואז אני אומר לו, ממו נפשוך? אם אתה רואה את עצמך כעומד במקום המת, אז אתה צריך לדאוג לקבורתה. ואם אתה בא ואתה אומר, שאת האח אני יורש אותה, אני לא יורש טעות, הרי כל העומד לגבות כגבוי דמי, אתה יורש אותה, אז יש לך אפשרות או לקבור, או לשלם את הכתובה. שואלת הגמרא, והבינה לכשדינתי לאחר, תתני מה שכתוב לחבל איכי. אומרת הגמרא, איך אתה אומר שכל העומד לגבות כגבוי דמי? אבל זה הרי לא עומד לגבות, כי עומד לגבות זה רק ברגע שהיא יכולה להינפה לאחר. כמו שכשהבעל חי, אני לא אומר שהכתובה עומדת לגבות, ולמה? כי לא רשאית להינפה לאחר. זה מדרש שדרשו חכמים, מדרש כתובה. אז למה ביבם זה נקרא עומדת להינפה? למה זה נקרא כגבוי? עונה הגמרא. אמר רב אשי, יבם נמי כאחר דמי. תגידי, למי הולכת עכשיו להינשא? נכון שהיא לא יכולה להינשא לכל העולם, אבל היבם היא יכולה להינשא. מה כתוב בכתובה? ברגע שתינשאי לאחר, מי זה אחר? ינקל ברם, זה גם מספיק. היבם הזה, זה נקרא אחר. אז ממילא הוא בא עליה משני צדדים. ולכן יורשי כתובתה, דהיינו היבם, הוא עליו מוטל לבוא ולדאוג לקבורתה. וכהמשך לדברים אומרת הגמרא, שלח לי רבה לאביי ביד רב שמעיה בר זיירה, ומי ניתנה כתובה לגבות מחיים? יש מצב שאפשר לגבות באמת כתובה מחיים? והתניא רבי אבא אומר, שאלתי את סומכוס, הרוצה שימכור בנכסי אחיו, כיצד הוא עושה? הרי ברגע שהיבם מת, ועכשיו המת מת, והיבם עומד במקומו, הנכסים שלו משועבדים לכתובה שלה. איך אפשר למכור מנכסי המת? אם כהן הוא, יעשה סעודה ויפייס. אם הוא כהן, שאי אפשר לגרש ולהחזיר, הדרך היחידה, שלח לה קצת מתנות, תעשה סעודה גדולה, וכתוב לב המלך ביין, אז תוך כדי תאמר לה יקירתי לפני כולם, והיא לא יהיה לה נעים, ואז היא תסכים והיא תתפייס לך. אם ישראל הוא, אבל מה קורה אם זה ישראל? מגרש בגט ויחזיר. אני לא קורא עכשיו את הרש"י, אבל זה חשוב. רש"י מסביר מה ייחודיות בדבר. אבל אם ישראל הוא, מגרש בגט ויחזיר. אז הוא מגרש אותה, ובאותו הרגע הוא מפשיר לעצמו את כל הנכסים, למעט מה שהוא צריך לדאוג לכתובתה, אחרי זה הוא מחזיר אותה, אז גם מה שכאילו עומד לכתובתה חוזר אליו בחזרה. אומרת הגמרא, מה? שתי לשונות ברשי, יכול להיות. אבל בינתיים הוא כבר מספיק לממש את מה שהוא רוצה. בינתיים הוא יממש. אני אומר, אני נזהר בלשוני, כי יש פה ברשי ארבע שורות מלמטה. אבל כתב לה כתובה כשמחזירה, וכתב לה דקנוי ודקנינה, לא מצי מעקבה. ובפירוש הראשון היא כן מעכבת. אומר רשי בהתחלה בדיבור המתחיל, מגרשה בגט. הוא מגבה את כתובתה, הוא מוכר מה שירצה ומחזירה על מנת כתובתה הראשונה, או אפילו רצה להחזירה מיד מוכר כל זמן שירצה, שאין מעכבת מלמכור אלא יבמה, לפי שאין היבם כותב לה כתובה, ולא כתב לה מילים, וכולי. אין לי ברירה, אני אסביר את זה בחצי מילה. מה הדין אם הבעל רוצה למכור? כל אחד מאיתנו שיושב פה, נשוי לאישה, ורוצה למכור משהו מהבית, מהנכסים. יש לו בעיה למכור? אם יש לו נכסים, יש לו בעיה למכור? איזה בעיה? אז מה? מה פתאום? אם היא רשומה על הרכוש. אם היא לא רשומה על הרכוש, מה אתה אומר? מה, אני הולך ברחוב, אני מוכר בלון, אני צריך רשות מהאישה? אני מוכר בלון, יש לי עסק. למה? מה זה משהו אחר? למה זה רכוש פרטי? מה, זה לא רכוש משותף? מחר אם האדם מת, העסק לא שייך לאישה? שייך לאישה. איך הוא מוכר בעסק? דבר לא בשמיטה. מה הוא עושה עם הרכוש? התשובה, אין שום בעיה למכור. ולמה אין שום בעיה למכור? כי ההבדל בין יבם לכל אישה עומד כאן. ביבמה, היבם אין לו שום דבר עם יבימתו. הרי כל הכתובה הולך על נכסי האח המת. ממילא כל הנכסים משועבדים. ולמה? באישה רגילה, הנוסח של הכתובה, כל מה שיש לי היום, וכל מה שאני בעתיד עתיד לקנות, משועבד לכתובתך. אפילו מהגלימה שעל כתפיי. זאת אומרת שהאישה מתרצה שאני אעשה מה שאני רוצה עם הכסף. ולמה? כי יודעת שנגיד מכרתי דירה, במקום זה אני קונה דירה אחרת. מכרתי אותו, במקום זה אני מביא אותו אחרת. הכל משועבד לה. כל מה שנכנס ויוצא, הכל שלה. אז היא נותנת לו לבחור בדברים, אין לה בעיה עם זה. הנידון שלנו, מה הוא יעשה לפי ההבנה הזאת, אם ישראל הוא מגרש בגט, ויחזיר אותה על תקן של אישה רגילה, לא על תקן יבמה. וברגע שהיא בתקן של אישה רגילה, אין לו שום בעיה להמשיך לפרור. גם אם הוא היה מחזיר אותה על תקן יבמה, שיש שיטה כזאת בראשונים, אז בינתיים הוא עשה מה שהוא צריך. שואלת, אגמה אביס, על כדעתי, ניתנה כתובה לגבות מחיים, נייחד לה שיעור כתובה, והשאר לי זווין, מה הבעיה? אם אתה אומר שיש מושג שאפשר למכור כתובה, עוד כשהוא חי, אז מה הבעיה? לך תייחד לה 100,000 דולר לכתובתה, ובשאר הכסף תעשה מה שאתה רוצה. אומרת הגמרא, רגע, ולתיימך, למה אתה שואל אותי מהברייתא, ולות ואימי מתניתין, אתה שואל בברייתא, למה שיגרש ויחזיר, למה לגרש? שייחד לכתובה, ובזה אני אסתפק. אומרת הגמרא, תסתכל על המשנה. לא לומר הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיו החיים לכתובתה, למה? שייחד לה מה שרוצה, בהכרח, אתה מצא טובה כמה שמובן, כי באמת מה שכתוב במשנה, זה לא דין, זה עצה טובה. באים לאישה ואומרים לה, אם יום אחד הוא יבוא אלייך, חכו לי למל, ויגיד לך, קחי 100,000 דולר, יהיה בסדר, זה מי יתייחד לכתובה שלך, אל תסכימי. כי 100,000 דולר, יכול להיות שהדולר יהיה 4.7, והיום הוא יהיה 3.9, מי יממן לך את ההפרשים? אז אל תסכימי, זה דבר שיכול לאבד. אל תסכימי, תישארי על הכל. אומרת הגמרא, דהי לא תאים האחי, כי אם לא תגיד שהמשנה זה עצה טובה, סייפה דקטני, וכן לא יאמר אדם לאשתו, הרי כתובתך מונחת לך על השולחן, אלא כל נכסיו החיים לכתובת אשתו. היא באה לה, לזבו להכנה מדלומצי מזבין, אמרנו, וכי בא לא יכול למכור, אלא עצה טובה כמש בלן, אומרים לאישה, אל תתפתי, הוא שימכור מה שהוא רוצה, אבל כל הנכסים יישארו משועבדים. הכנה מייצא טובה כמה שמלן, אלא דרבי אבא קשיא. אבל רבי אבא היה קשה לנו, למה? כי הגמרא הבינה שאם יש לך אופציה לגרש אישה או לייחד לה כסף לכתובה, ודאי שלייחד כסף זה הרבה יותר נורמלי מלבוא ולגרש. עונה הגמרא, טעות, דרבי אבא נמי לא קשיא משום איבה. אישה שתבוא בעלה ויגיד לה, תשמעי יקירתי, החלטתי שהדירה היא משועבדת לכתובתך. אופה, מה קרה? יש לך משהו חדש? היא כבר מבינה, מתחיל שמח בבית, מתוצח. ואז ממילא צעקות יזרים, זה אני לא רוצה. יותר פשוט לנו, לא כמו בתפיסה הראשונה, שהוא יגרש ויחזיר, והאישה יודעת למה הוא גרש אותי, כי הוא רוצה לממש נכסים. זה נורמלי. אז היא מסכימה לדבר, היא לא רבה איתו על זה.